מדרגה אחת שהוא הזכיר כמדרגה ראשונה, שבנפש טבעית זה קבלת עול שבא אפילו מתוך סוג של התקפיה. בנפש האלוקית, זה אומר מה שמצאינו, שכל אחד ואחד מישראל יש לו שייכות למצוות, כמו של מצוות עשה מפורסמות, וכן נזהרים מדברים שככה כל אחד מישראל סולד מהם, ויש איזה שוק של יראת שמיים. הוא אומר, אפילו אצל הפושעים, לא הפושעים הגדולים, שאולי לפעמים הטבע שלהם נחתך, לפחות מהגילוי שלו, אבל אצל כל המון בית ישראל יש איזושהי שייכות בסיסית לתורה מצוות של טבע. נכון, אין בזה חיות, אין בזה יותר מדי זה, אבל זה דווקא משהו מאוד חזק, מאוד קיים. זו הייתה המדרגה הראשונה. מכאן המדרגה השנייה. אני רוצה להבין אותם גם כפשוטם, וגם להתבונן מה בעצם עושה את ההבדל ממדרגה למדרגה, מה גורם שעדיין נזכה למדרגה יותר גבוהה מהקודמת לה. המדרגה השנייה של למעלה מזו, הוא יותר מבחינת הפנימיות, זה משהו שמשמיע במקום ל... המדרגה הבית של למעלה מזו יותר מבחינת הפנימיות של למעלה, מבחינת מעשה הטוב ומצוות בפועל ממש בלבד, בחינת נפש ענן. המדרגה השנייה, יותר מאשר בעצם זה שאדם בא ועושה, כי המדרגה הראשונה, בעצם זה התוצאה היחידה, זה, אין פה התעוררות של הנפש, אלא יש פה את ההתעוררות לעשייה. והוא בבחינת הרוח של למעלה מבחינת נפש על דרך הנעל, מבחינת מדרגה הבית לנפש הטבעית, שמה זה היה בנפש הטבעית? בבחינת התפעלות מחשבה טובה. Der Haut ist ganz gut. כן, האזנה טובה. מעניין יובן על דרך דוגמה ממה שמצינו ביציאת מצרים, שיצאו כל העם, טף ונשים, על ידי אמונה פשוטה שבנפשם, והאמינו בהשם, גם שלא שמעו אל משה בתחילה, מקוצר רוח וכו', אבל לאחר השב רוחם, האמינו ברוח אלוקי העצמי, שנטוע ומושרש בנפשם, מצד נשמתם האלוקי, באור חיות פנימי. והלכו כולם עם מצרים, שזהו בהתפעלות גמורה במחשבה ורצון פנימי, שנקרא הזזה ממקומו. כנ"ל בבחינת מחשבה טובה, כמו הדרך למשל בעניין הנוגע לעצמו ביותר. מה, זה לא רק הייתה עשייה, אלא יש שם התעוררות גדולה, נלכת אחרי משה, נלכת אחרי השם. מתי אני הרגשתי כמו ביציאת מצרים, אני גם אתם, כשהיינו בכפר מימון, בלילה הראשון, זה בהתחלה מחסום, בשלב מסוים פתחו אותו, זוכרים את זה? פתאום כל העם ככה זרם, היה משהו מאוד מאוד מרומם, מרגש, היה ככה תוך כדי ככה ש... משהו כאילו, לא מעולם הזה קצת, היה לוק הרב דוב, זינגר, שככה אמרתי לו שאני מרגיש כמו מזה, אז הוא ככה, גם. אז זהו, אז היה אפשר ככה לתאר את מה שהיה בלבבות בזמן היציאה הראשונה, אפילו טרם שידעו מה בדיוק יהיה עוד לפני ים סוף, היה איזה משהו ככה מאוד מאוד הסכמה, מאוד 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 נוגע. ונולד מזה גם שאינו נוגע אלא למעשה בלבד, נהיון לצאת ממצרים לבד, אבל היא באה מבחינת התפעלות אור וחיות פנימי הרבה יותר מחשבה, הכרה, הנלמה במעשה, דסור מרע ועשה טוב בלי חיות כלל. שוב המשפט הזה. אומר, הנולד מזה, משהו נולד מהמדרגה הזאת, למרות, גם זה כמו למרות, למרות שאינו נוגע אלא למעשה בלבד, נהיון לצאת ממצרים, שזה דומה למדרגה הקודמת. אבל היא באה בבחינת התפעלות אור וחיות פנימי הרבה יותר ממחשבה הכרה הנ"ל. הנינמה במעשה דסור מרע ועשה טוב בלי חיות כלל. כלומר, זה השפיע רק על עשייה, זה לא השפיע על הבנה, זה לא השפיע כנראה גם על מידות במובן כנראה התמידי, זה לא עורר איזה רגשות קבועים של אהבה אפילו ושל זה, אבל העשייה נעשתה עם הרבה חיות, לא עם קירות. ועל זה נאמר, זכרתי לך חסד נעורייך, כלומר אהבת נעורייך, נחתך אחריי ממצרים, גם שהיה בבחינת הקטנות, לצאת רק מאפילה לתומת מצרים לאור גדול. המלכתך אחריי, אף על פי שהוא בלי טעם ודעת, הרי זה בא בבחינת עצמיות, בטבעיות. ממש הפסוק אומר, חסד נעורייך, נעורייך זה בחינת הקטנות, שזה זה שזה רק התעוררות בסיסית כזאת, כן? זה לא לא הוליד משהו שלם, לא, ובביאורים שזה מבחינת עיבור, עדיין המדרגה הזאת. עד שהמידות לא מגיע, ממש מגיעות ללב, זה עדיין מבחינת עיבור. שהמידות כאילו גנוזות בתוך בתוך המוח. אבל לכן זה קטנות. אומרים שיש עיבור, יניקה, מוחין. לא, אני מכיר, לא? אז יש עיבור יניקה מוחין. אז אפשר אפילו לומר, אם היינו רוצים לחלק בדקויות, שהמדרגה הראשונה, מה שמחשבה קרה, או איזו טבעיות לגמרי, בלי שום השתתפות של הצד הקראתי של האדם, זה עיבור. במדרגה הזאת אולי כבר קצת יניקה, נעורייך, כמו ילד קטן. מוחין זה מדרגות הגבוהות. כאילו זה לידה שלמה, בעצם. עיבור זה שהדבר עוד לא נולד. אם נקרא הוא נולד, אבל הוא התבטל. כל הכוח שלו זה משהו יונק מה שמגדל אותו, מהאימא וכו'. למוחין זה שהוא כבר עומד, רשות עצמו. יש לו דעת, יש לו אישיות. אני חושב אתכם נקרא שוב מההתחלה של המדרגה הזאת, כן. והיה אפשר, אם היה לנו זמן, אם היינו חיים למעלה מהזמן מתחילת הקונטרס, במדרגה הזאת. זה במדרגה הבית, עמוד קוף ממזיין. יש לכם את ה... זה החלק הזה, יש פה כמה... כן? אז הוא דיבר 5 מדרגות בנפש הטבעית, 5 מדרגות בנפש האלוקית, של דעת השם. ובנפש הטבעית הוא דיבר על מחשבה קרה, זאת אומרת, שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אבל במובן הכי בסיסי, אחר כך זה שקרה לזה מחשבה טובה, כלומר שהוא מרגיש, זה נוגע לו, זה מזיז אותו, כמו עסק שנוגע לי. ומדרגה שלישית, שזה כבר ממש מעורר את הלב, וזה אומר שמה שזה תכלית כל עובדי, זה... אחרת של כל עובדי השם, כל יראי השם, המדרגה הזאת. ואחר כך המדרגה יותר גבוהה, שהמחשבה והלב ממש באחדות, ושהאדם יכול, ככל שמעריך בהתבוננות, הלב יותר מתמלא, וככל שהלב יותר מתמלא, יותר יכול להעריך בהתבוננות, בלי שהם סותרים. ואחר כך, המדרגה שהוא פרש אותה מאוד בקצרה, דווקא פה יותר מעריכות. וכל זה היה בנפש הטבעית, שזה למעלה. בנפש האלוקית אומר, יש גם כן כנגדם 5 מדרגות. אז אחת הוא כבר הזכיר, שאדם מקיים מצוות מתוך שהוא יהודי, משהו טבעי כזה, בסיסי, שהנשמה היהודית מהירה בו. בלי הרבה חיות, בלי הרבה זה, אבל מבחינת המובן מאליו. מדרגה השנייה, שהוא נקרא, שלמעלה מזו, היא יותר בבחינת הפנימיות שלמעלה מבחינת מעשה הטוב ומצוות בפועל ממש בלבד בבחינת נפש הנ"ל, ובבחינת הרוח שלמעלה מבחינת נפש על דרך הנ"ל. על דרך הנעל, מבחינת מדרגה הבית, הנפש הטבעית, מבחינת התפעלות מחשבה טובה. כן, אז כמו שיש בנפש הטבעית מעבר מקבלת עול פשוטה, למשהו שהוא כבר יותר נוגע לבן אדם, מזיז לו, משמעותי לו, אז כך גם בנפש האלוקית. מעניין נובן על דרך דוגמה למה שמצילינו ביציאת מצרים, שיצאו כל העם, טף ונשים, על ידי אמונה פשוטה שבנפשם, האמינו בהשם, גם שלא שמעו אל משה בתחילה מקוצר רוח, וכו'. אבל לאחר השב רוחם, האמינו ברוח אלוקי העצמי, שנטוע מושרש בנפשם, יצא נשמתם האלוקי באורח חיות פנימי. אני אולי נעיר על זה יותר, זה לא שהם עבדו, הם לא עשו איזה עבודה, איזושהי התקדמות בקניין שהם קנו בינתיים, לא. זה משהו טבעי, ללכת אחרי משה רבנו. אלא כשהיה מפריע, אז הם נמנע. כשהיה קוצר רוח, הפריע לטבע להתגלות. אחרי שהקוצר רוח זז הצידה, אז הטבע התגלה. חרשב רוחם, ומשיב את רוחם. מה שחזל אומרים, אולי המכות, או את המכות, עליהם קצת נחת של מצרים. או מה שחזל אומרים, נכון, ששפטה עבודה מהם קצת לפני היציאה, בזמן שכבר לא עבדו. חרשב רוחם, אז ממילא זה התגלה. לא בגלל שהם עבדו. שזה טבע של בני ישראל. תמיד זה ככה אגב, גם בדור שלנו, בכל דור. מירו משה רבנו, והתגלה, ויזמין את העם לגאולה, אז ילכו אחריו. אם לא יקוצר רוח בעבודה קשה, סייג מסוים, אבל ילכו אחריו. והראיה, שהלכו אפילו אחרי אנשים, פחות ממשה רבנו. ולא בגלל שעם ישראל הוא כזה טיפש, חד וחלילה, אלא הוא יודע שזה בסוף צריך לבוא. אני משוכנע בזה. אז אומר, בשביל הצ'אנס אפילו שווה לנסות. מנסים, לא הולך, מנסים עוד פעם. אז הלכו כולם ממצרים שזהו בהתפעלות בגבורה ומחשבה ורצון פנימי, שנקרא אז אדם ממקומו כנל, מבחינת מחשבה טובה, כמו הדרך משל, מיין נוגע לעצמו ביותר, הוא עומד למה שהוא אמר למעלה, שכמו אדם ששומע על איזה עסק, כמו עכשיו אתם יודעים שיש מצב כלכלי בעולם, ומדברים על זה, נגיד בנק ישראל כל יום, כל כמה זמן מוריד את הריבית, עד שכבר לא נשאר מה להוריד, הוא צריך לחפש משהו אחר, אז בכל אופן, כשאני שומע על זה, זה אולי מעניין, אבל זה לא נוגע לי. האמת, זה אולי כן נוגע, אבל כאילו, זה לא נוגע. אבל אני אף שהייתי בעל מפעל גדול, או שהיום מחר אומרים אותי, אתה נגיד של בנק ישראל או משהו כזה, אז זה היה הרבה יותר משמעותי. אז זה שם עושה את זה את ההבחנה בין המדרגה הראשונה לבין המדרגה השנייה. מי היה נוגע לעצמו ביותר, כנן. והנולד מזה, גם שלא נוגע אל המעשה בלבד, היום לצאת ממצרים לבד, למרות שזה רק נוגע למעשה, זה עוד לא בונה את המוחין, עוד לא בונה את השכל והמידות, אבל היא באה בבחינת התפעלות, אור וחיות פנימית הרבה יותר ממחשבה הכרה הנל, הנלמה במעשה דסור מרע ועשה טוב בלי חיות כלל וכו', עדיין למבין. ועל זה נאמר, זכרתי לה חסד נעורייך, כלומר אהבת נעורייך לחתך אחריי במדבר, גם שהיה בבחינת הקטנות, נצאת, רק מאפילת התאומה במצרים לאור גדול וכו', אבל לחתך אחריי אף על פי שהוא בלי טעם בדעת, כי מוחין עוד אין פה. הרי זה בא בבחינת עצמיות וטבעיות, כמו התינוק שהולך אחר אביו בהתפעלות חזקה, לא יעילו כל להפרידו מאביו. אני אומר דוגמה שהתינוק הולך אחרי אבא שלו, זה מאוד חזק. זה מאוד נוגע לו. יכולה אפשר לשאול, במשל לפחות זה גם נוגע, זה נמצא בלב. אבל יש איזה מקום שהוא מתאר, שלפעמים תינוק בוכה. בנתניה אומר. ואז אבא שלו לוקח אותו לידיים, ואז הוא משתתק. אז הוא אומר, למה עכשיו אתה לא מתגעגע? אז הוא אומר, לא, זה כאילו מדרגע יותר כבר, עכשיו הוא כבר בפנים. כאילו עכשיו הוא כבר, הוא לא, נכון, הוא פחות מרגיש את הגעגועים. יכול להיות אפילו חושב על זה באותו זמן. נוח לו ככה. כמו תינוק נמצא עם האמא, כאילו, נמצאת באזור, רגוע, תלך, אז הוא מיד יצעק. אז למה כל הזמן שהייתה לא, אמרת לה, אמא, תשמעי, אתה עושה לי נחל קצת פה, וזה, כאילו, זה מובלע. זה מין רגש מאוד חזק, אבל שהוא מובלע, זה אולי משהו מה לבטא פה, זה כאילו, הוא ילך. לבכי עכשיו הוא לא מדבר, אבל הוא ילך. אבל בלי אפילו החשבון וטעם ודעת, אפילו הרגשה מבוערת, למה הוא הולך? זה חזק מאוד, אבל זה כאילו, הוא בתוך זה. וזהו רק מצד רוח האלוקי שבכנסת ישראל שנמשכים והולכים אחר מצב מקור חוצמם האלוקי כמו טבעיות ממש. ועוד יובן, כדוגמה זו באופן אחר, והוא מקיבוץ הניצותות לקדושה שנפלו על ידי שבירת הכלים בין עובדי כוכבים כמה מאות ואלפים שנה שחוזרים ונוערים ממש ונגרים שמתגיירים שהוא כמו דבר הפלא בפלא, אשר איש משוקע בכל מנהירה בתולדותו ובתולדות אבותיו עד כמה דורות, יהיה לו תשוקה נפלאה להתגייר. ואין זה רק רוח אלוקי נוססה בו בלתי יודע בעצמו מה זה. זה שוב, גם שם הוא לא יכול להצביע על מה גרם לו להגיע לזה, מה הוא עשה, איזה עבודה הוא עבד, איזה לימוד הוא למד. להתעורר, ואז זה תופס את כולו, מאוד חזק. אבל כמעט לא מהמקום של הבחירה. כאילו הניצוץ הזה שהיה בגלות הרבה זמן, כי הגיע הזמן שהוא רוצה לחזור הביתה. מן הסתם בתיאור החיצוני יהיה איזשהו טריגר, כמו שאומרים, זה מה שיעורר את זה, אבל לא, זה לא הנקודה. פוגש איזה משהו, שומע איזה משהו, אבל זה לא בגלל, לא בזכותו, לא בצדקתו. זה לטבע שמאיר בו. כמו הגרים מזמן אברהם, כי הנר יש כולו ממרא, ואגבנה בכל דור, וגם כי קשה כספחת, כי עלייתה מנוגה דה שבירת, לא יודע, ההוד ותערובת קשה יש בהם, ולכן קשים כספחת, כי סוף סוף הם באים עם כל העומסים, מה שאמר מקודם, תולדותה ותולדות אבותה וכמה דורות, אבל אף על פי כן יש פה גילוי מאוד מיוחד. לבן ניצוצות גבוהים מאוד, כמו גרי הצדק ישמעיה ואבטליון, והוא כאילו שחי אגבנה. כלומר, יש גרים שהם מחוץ לסיפור הזה. אז זה עוד דוגמה. שהאמת, זה גם כמו יציאת מצרים. גם גר שמתגייר זה מבחינת יציאת מצרים פרטית. שהוא בא ונכנס תחת כנפי השכינה, יוצא מהאפלה לאור גדול. אני רוצה להוריד את זה בכלל ובפרט. נביא דוגמה שזה לא רק בכלל, אלא גם בפרט. אני אומר, שתי הדמעות האלה מאוד מאפיינות, כי האדם לא עשה שום דבר שיעשה אותו רואי לזה. מצרים, הם משוקעים במה שהם משוקעים, וגם גר. ובכל אופן זה בא מתור, שם הכי מתגלה הטבע, כאילו. ועוד יובן, דוגמה שלישית. עכשיו, זה לא מפורש בדבריו, אבל אורי בילל רוצה להגיד, שגם פה יש קטנות וגדלות. בתוך המדרגה הזאת יש שתי בחינות. כלומר, אחת שהיא יותר רק טבעית, ואחת שיש בה גם קצת יותר שותפות של האדם, יותר, וזה כנראה המדרגה הזאת. מאוד יובן עם בעלי תשובה. שאנו רואים בחוש, שגם איש המשוקע בכל תאוות רעות בעבירות חמורים מאוד, בכל מקום מתעורר רוחו וישוב בתשובה. ויש מי שישוב ומעומק הלב את גדות נפשם מבחייה, כמו רבי לזר בן דורדיה, שיצא נשמתו בבחייה ונתקנה בו רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. וגם אותם שאינם שווים מיום כדליבה, כל כך עד שתצא נשמתם, אבל בוכים ממה נפשה מאוד, ומפרד בעשרת עם התשובה, או ביותר ביום כיפור כידוע, שגם היותר קלים, וגם האפיקורסים שעוברים על כל התורה, מתעוררים ביום הכיפורים עד שבוכים ממש. וידוע שאין זה מצד הבחירה כלל, כי הרי כל השנה הולך אחר שרירות ליבו רק כל היום. רק ביום הכיפורים, פני שהשם נגלה על כל בחינת ניצוץ האלוקין מבקשו. כמו שכתוב, דרשו השם וימצאו. וממה נמשך הניצוץ, הוא מתעורר בבחייה מעצמו, מבחינת טבעיות ועצמיות, שזהו רק מצד בחינת עצמיות וטבעיות לנפש האלוקין. רק שהיה תחילה בהלם מפני הסתר אבנותיהם, ובתשובה מתגלים על כן בוכה. הגם שמובר במקום אחר שזו מבחינת יחידה שבנפשו, אבל הוא רוח המעורר גם עניין המעשה להיות צור מרע, מעשה טוב ואומר, תיאבנו בבידוי. כלומר, עצם ההתעוררות היא באה ממדרגה עוד יותר גבוהה, אבל דווקא זה שזה משפיע עליו למעשה, זה מדרגת הרוח, שזה המדרגה שאנחנו מדברים בה עכשיו. הוא מתחרט ושב מן המעשה הרע אל הטוב. הרי זה כמבואר למעלה, שמן המחשבה הטובה מצטרפת למעשה בהווי ויראה שבמוח בבחינת התפעלות על כל פנים. כן, שזה בדברי התניא בסופו של דבר, שמחשבה טובה, שזה המדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שאם אדם חושב, המחשבה נוגעת לו, מזיזה אותו, אז הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה. כי בלכתחילה, כדי שאדם יעשה מעשה, המעשה הזה יתרומם להיות רצוי לפני השם, צריך אהבה ויראה. מוראיתא בלא דחילו רחימו לא פרחה לעילא. אז מה הדין אם אדם חושב, מבין כמה זה חשוב, ועושה. ולא מצליח להתרגש. אז אומר התניא, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, מצרפה למעשה. פשט, מצרף את המחשבה למעשה, למרות שאין לב. אבל הדיוק שלו, שזה מה שפחות מפורש בתניא, שזה מחשבה טובה, שיש בה גנוז אהבה ויראה שבמוח. כן? זה יותר קל לצרף למעשה. מהרשעים והאפיקורסים הקלים, שאינם שווים כלל, היינו רק מנה שבחינת יחידה שבהם יריק רק לפי שעה, שהוא זמן הגילו ביום הכיפורים. ואינו מהיר בכוחות שאלה כלל, כמו שכתוב, נר רשעים דח לגמרי, ואשר איננו קל ברשע, כמו כן, יותר יאיר בנפשו האלוקי, לעניין המעשה וגם הפנימיות יותר. ולכך הוא מדיום ביומו שבת קול מוחץ ואומרת שהוא בנים שאוהבים כידו. אגב, יש פה שלוש דוגמאות. אתה מתקן שאינו קל ורשע כל כך. כלומר, הוא לא כל כך רשע. נכון. יותר יאיר בנפשו האלוקי לעניין המעשה. מה ההבדל בין שלוש הדוגמאות? באמת, יש יציאת מצרים, יש גרים, יש בעלי תשובה. יש משהו דומה בכולם. בכולם המצב הבסיסי הוא לא חשוך. ההתעוררות לתקן היא לא באה ממקום של בחירה, אלא ממקום טבעי. אבל כנראה שיש הבדל. כן. אולי באמת אפילו גם הגר יש סטאצ' יותר. כלומר, איפה יש יותר בחירה? לכאורה, אולי ביציאת מצרים היה הכי פחות. גר, למרות שכל ההתעוררות היא לא באה ממנו, אבל ברור שהוא אחר כך מוליד מזה שינוי גדול. משהו הרבה פעמים, עצם ההחלטה הפנימית, או עצם ההרגשה הפנימית של רצון לעשות את המעבר הזה, באמת זה בא מלמעלה כמעט, כמו התגלות. אבל היכולת להתמודד עם כל המכשולים, ובכל אופן לעשות את זה, זה מאמץ גדול. ובעל תשובה, אז יש צד שזה עוד יותר. למה? כי גר זה יש מאין. כלומר, עדיין גם הכוח להתמודד, זה בא בעצמו מאיזשהו, לא משהו שהוא בנה אותו בעצם, למעלה. ואצל בעל תשובה, הוא כן בא, היא רשע, אבל הוא כן, יש בו איזה יסוד, יש בו איזה נקודה טובה, כן? יש בו איזה משהו. יותר הוא משתתף פה בסיפור הזה. כלומר, מעוררים אותו, אבל לא מעוררים. גר זה כמו לידה חדשה, ממש, קטן שנולד. גם בעל תשובה יש בחינה שהוא כמו נולד, אבל לא לגמרי נולד. חוזר הביתה, כן. חוזר. מה? שבת. שמה? גם בהרגשה. למי שמרגיש את זה. מה? אתה אומר שהוא אומר דבר כזה? מה זה? יש פה יום כיפור. אבל נכון. כל דבר כזה שמעורר הוא משהו מהעניין הזה. ויותר נלאה במדרגה, הנה הוא עכשיו מביא אולי את הדוגמה שהיא הכי, זהו המאיר מבחינת המעשה, מבחינת המנגד. ומה שאנו רואים מיד מסירות נפש על קידוש השם בפועל ממש דווקא, שעל זה הרבי עקיבא מצטער ואמר מתי אבוא לידי והקמנו בפועל ממש דווקא. שזהו האור הפנימי ביותר בנפש האלוקית, מבחינת פנימיות כוח מה שבנפשו, שהוא מבחינת יחידה המאיר למטה, מבחינת המעשה שלא להמיר דתו בפועל ממש דווקא. והגם שאם לא יתבעו להמיר בפועל ממש, יכול לעבור על כמה עבירות בפועל ממש וכו'. אך להיפרד לגמרי מאחד, בזה מעורר כוח יותר פנימי ועצמי לבוא לידי מסירות נפש בפועל ממש. ודבר זה לא יכול להיות מצד היגיעה ועבודה כלל. כי אם רק מצד בחינת עצמות והתקשרות לנפש האלוקים עם כוח חוצבה, שלא תוכל להיפרד בשום אופן. משת קידוש השם, מאיר בגילוי מן האלם. אם היה מאיר כוח זה בגילוי תמיד, לא היה חוטא לעולם, אפילו על איסור קל. זה תניה גם אומר את הדבר הזה, ובאמת מזה נותן מוסר, שאדם, כאילו אומר בעצם, כשמתגלה צורך של מסירות נפש, אז פתאום אדם פשוט, שלהיות מחובר לקדוש ברוך הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. אז אומר, אז איך הוא עושה עבירות? עושה עבירות, הוא לא חושב שהוא מתנתק באותו זמן. אם היה מבין שבאותו זמן של העבירה הוא מתנתק ממש, אז היה מוסר את נפשו, כמו במשת מסירות נפש. למה זו המדרגה יותר גדולה? כי מה מתגלה בה? מתגלה ממש החוכמה שבנפשו, מבחינת היחידה גם מזכיר. ממש מתגלה פה הנשמה האלוקית, כנראה מדרגות הגבוהות, הקדמות, גם מתגלה משהו, אבל לא, אולי לא כל כך בגילוי שלם, כמו כאן, שהרי הוא מוותר על החיים שלו בשביל זה. כלומר, ברור לו לגמרי שהחיים האלוקיים שלו, החיים הנשמתיים שלו, יותר יקרים מהחיים הגופניים. זה המדרגה הכי נעלה. זה טבע. זה הטבע הכי עצמי שמתגלה. במדרגה של א', תזכרו, איפה? אם את מה ש... מה שבאמת אדם, נו, הוא אומר את זה ברמז. יש בסוגריים מה שאתה אומר. וראה מקידוש השם שמאיר כוח אמונת ובחינת הפנימיות עד שמסור נפשו בפועל ממש. אני חושב ששמה זה היה דרך הסברה. כלומר, רוצה להגיד איך שהטבע הזה מאיר בכל המון בית ישראל, ואמר, הביא את הראיה מחזל שגן והפום מחתרת, רחמן הקריה. כלומר, שיכול להיות שבבחירה שלו הוא במקום ממש שפל, אבל עדיין הוא מתפלל להשם. ולמדנו מדבריו שהגנב הזה לא עושה סקר בנפשו, הוא באמת מאמין. אולי עושה שקר בנפשו שהוא גם באותו זמן גם גונב, אבל התפילה שלו היא בכנות, הוא באמת מאמין בהשם. הוא רוצה כאילו להביא ראיה שכמה זה נמצא, ואז הוא הביא עוד ראיה מקידוש השם. אבל אני לא חושב שהוא יתאר שזה המדרגה שהוא עוסק בה, רק להראות איך שהטבע הישראלי הוא כזה. כנראה פשט שם. טוב, אז מה ההבדל בין המדרגה הראשונה לשנייה? שהראשונה הייתה ב... הליכה בפשטות אחרי הדברים, אבל בלי התעוררות. והשנייה עם הרבה יותר התעוררות. אני לא אוסיף עליי עכשיו עוד מילים, אני רק אשאל, מה עשה את ההבדל? ואני אסביר אולי את השאלה שלי, שאני אומר לי אחרי המדרגה השלישית. אבל מה השאלה? כי במדרגה דווקא של הנפש הטבעית, אז אדם הלך ועלה בדרגות הבחירה. כלומר, כל העבודה שלו היא עבודה של בחירה. כי במדרגה של הנפש הטבעית, מה הכוונה? שהוא... לא מתגלה אצלו עכשיו הטבע. טבע האלוקי לא מתגלה. אז מה הוא צריך לעשות? צריך להתאמץ. צריך להפעיל את השכל שלו, להפעיל את ההכרה שלו, את השיפוט שלו. להתבונן ולהתקדם. אז יש לב שהוא רק מקבל את זה, מכיר בזה, אבל לא... ויש עד שהוא עובד על זה יותר, אז לפחות מתחיל להרגיש שזה מזיז לו, עובד על זה עוד יותר, ממש עובד, מתבונן, הרבה. אפילו נוגע לו ללב. מה שם זה באמת, הכל תוצאה של עבודה. אז אתה מבין שככל שמתקדמים עם הדרגה, הוא פשוט עבד יותר. אבל פה זה טבעי. אם זה טבעי, אז מה עשה? סתם, פשוט אחד קיבל מתנה שיש לו רק את המדרגה הבסיסית של לקיים את כל הזה, כמו כל אדם מישראל, שמלאים מצוות כרימון, ואחד, נתנו לו עוד משהו, ואז הוא נהיה כזה בעל תשובה. אם זה טבע, אז מה עושה? האם אפשר לשנות? הרי אומר, בתחילת הקונטרס הוא אמר שכל המטרה של אדמו"ר הזקן הייתה שיהיו דווקא עובדי השם בנשמתם. כלומר, מהמדרגות האלה. לא רק שיעבדו מתוך התבוננות בכוחות האנושיים שלנו עד שיעיר משהו מהעניין האלוקי, אלא שהנפש האלוקית תתגלה, שהטבע הישראלי הפנימי יתגלה. זה המטרה. אבל לפי כל מה שמתואר כאן זה מתנה, זה לא, מה אתה רוצה מהאנשים? כל החיים האדמו"ר הזקן מחנך אותם שהם נפש אלוקית. אבל לפי המשלים פה, יש איזה בן אדם באומות העולם שפתאום לוקחים אותו בציצית ראשו וסוחבים אותו תחת כנפי השכינה. או יש אדם ביום כיפור, זה לא, אולי כל אחד מישראל. אז מה האדמו"ר הזקן רצה שכולם ביום כיפור, כאילו, מה הוא רצה שיהיה? זה, טוב, נלמד עוד מדרגה אחת, כאמת, אולי לאט, זה כן יתברר. המדרגה השלישית שלמעלה מזו, היא מבחינת התפעלות עצמי, שבחינת נשמה, אנחנו רואים נפש רוח נשמה, כמו שכתוב, כל הנשמה תעלה. וכן אם ישים אליו ליבו, לרחו בנשמתו, אליו יאסוף חייגם. בעניין הוא, על דרך הנ"ל, כן, כל הזמן הוא משווה את זה למדרגות שהיו בנפש הטבעית. על דרך הנ"ל, בהתפעלות נפרדת לנפש הטבעיות, בהתפעלות למחשבה טובה, שבאה בלב בשר בהתפעלות, מורגשת ברשפי יש התשוקה. זו הייתה המדרגה השלישית שם, שאדם מתבונן, והתבוננות כל כך פעלה, עד שהוא מתרגש בלב, מרגיש רשפי יש של תשוקה לקדוש ברוך הוא. בנפש האלוקית, היינו בבחינת התפעלות עצמיות בלב בשר, מן ההשגה האלוקית ממש, שבנפש האלוקית המנובשת בהשגה לנפש הטבעית. ועל דרך מה שכתוב, ליבי ובשרי, ירעננו אל אל חי, שאלה בבשר ממש ירנן אל אל. כלומר, זה לא רק שהמחשבה עוררה את הלב, שאז זה בעצם תנועה קצת לא טבעית, אלא שהלב מתעורר בהתעוררות טבעית, פעלות עצמיות. אני רוצה שבכלל, כל הסיסיונים שכל הזמן מחבר בין שתי המילים, טבעיות ועצמיות, טבעיות ועצמיות. מה ההפך משניהם נגיד? זה חיצוניות. איך היו אומרים שם בחב"ד, כן? שיש חיצון פנימי ועצמי. החיצון זה כאילו לעשות, אבל בלי שזה באמת נוגע ללב. פנימי שזה ממש נוגע ללב, ועצמי שזה כבר טבע ממש. צריכים את זה לעשות להקבלה בין הטעים האלה פה. אבל רואים את הביטוי הזה עצמי. כלומר, דבר שהוא לא טבעי, אז הוא כאילו בא קצת מבחוץ, אז הוא לא עצמי. דבר שהוא ממש טבעי, ככל שהוא יותר טבעי, הוא יותר עצמי. אז הלב עצמו מתעורר. באמת, אני אזכר שיש בטניה באמת כל הזמן, יש הרי בטניה כמה חלקים. יש את הספר טניה בעצמו, אחר כך יש צטיל קטן, נכון? מכתב קטן על ייחוד השם, אחר כך יש איגרת התשובה, אחר כך יש איגרות קודש. עכשיו, בטניה בעצמו, כל הזמן מדובר על עבודת הבינונים. עבודת הבינונים זה באמת להתבונן ולהעיר את הלב. אני צריך, עכשיו לא יודע אם שאלנו פעם, לכאורה עבודת הבינונים יותר מזכירה את המדרגות החמש הקודמות שהוא תיאר. בבינוני באופן פשוט הוא, יש לו יצר הרע, זה עוד לא טבע אצלו, צריך לעבוד קשה. אחד הפרקים בתניא הוא עוסק בלנחם אותו, שזו עבודה בלתי נגמרת. הוא אומר, צריך להתייאש, ככה מתקנים את העולם, את העולמות, ואם תגיעו לה. אבל זה כאילו אף פעם הוא לא, אין לו הבטחה, אולי כן, אבל אין הבטחה שפעם אחת זה יהפך לו לטבע. תמיד יישאר יצר הרע, תמיד יישאר במלחמה, כל החיים. הוא אומר, אפשר להגיע למדרגה שהוא לא חוטא אף פעם, כמו זה מסתבך. אפילו מחשבה, אבל לא שלא, היא לא התמודדות. התמודדות תמיד יש, לבינוני. צדיקים, זו גם מיוחדת, ואז להם באמת יש מתנה כזאת, שהם לא... אז שם כל הזמן התהליך הוא שהמוח משפיע על הלב. כלומר, הלב באופן טבעי נמשך למקומות נמוכים יותר, ועל ידי התעוררות המחשבה, הלב מתרומם החלק ה... יותר מעולה, יותר עדין שבלב, אחרי המוח. כך אומר בטניה. באגרות קודש, וזה גם במאמרים שלו בליקוטי תורה, זאת אומרת שיש עוד משהו, קורא זה פנימיות הלב. מה זה פנימיות הלב? אומר זה לפני המוח. כלומר, המוח משפיע על הלב. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שזה פנימיות הלב, כלומר זה ממש, הוא אומר, זה הרבה יותר חזק, אהבה של פנימיות הלב מאשר אהבה של, שנולדה מהתעוררות של המחשבה, מתבוננות של מחשבה שעוררה את הלב. זה הרבה יותר חזק, ולמה? זה טבעי. יש שם משלים גם מהעולם הזה, כמו שאדם מאוד טרוד בענייני הפרנסה שלו, בענייני אפילו אכילה ושתייה, מה ששם זה לא, לא רק מחשבה שעוררה אותו לזה, זה ממש חזק. זאת אומרת, אז יש מדרגה של פנימיות הלב. אתה רואה, לפי הקונטרס הזה, זה מבואר שם. מדרגה הראשונה היא מתאימה לחמש הראשונות של הנפש הטבעית. מדרגה של פנימיות הלב, זה מה שמתאר פה. שהלב מתעורר, לא מחמת התבוננות. כלומר, זה לא בלי. יש פה איזו השגה. אבל לא שההתבוננות מזיזה את הלב. זה לא כאילו שבמעשה הבחירי צריכים להזיז את הלב. אלא זה טבע שלו. טבע מאוד חזק. שמתעורר. נביאו בשרי ראינו אל חי. אז הוא מביא, דוגמה, שזהו כמו מבחינת התפעלות הניגון, שמאיר בלב בשר, שהוא בא מעצמו, וממילא בלתי בחירה והגיעה כלל, הוא כלל, רק מצד התמיות והתפעלות הנפש האלוקית, כנ"ל, מיין המאמר דה, ראי המאמנה כנראה. היה מנגן בכל, היה מנגן בצלוטה בכל מיני ניגון. אני פתאום קורא מה כתוב פה. כמו שלא מכרתי בך להמציא את ה... היה מנגן בתפילה בכל מיני ניגון. באמת לא כתוב אם זה היה מכלי נגינה. אבל לפחות בפה. האמת שבית המקדש זה היה מכלי נגינה. בקיצור. אז יש איזה סברה. הרי אני אומר לנו כאורתודוקסים. יש איזה קושי, שבת פרו, אבל כאילו, גם ביום חול, לבוא עם כלי נגינה בתפילה, זה כמו אצל הרפורמים. אז קצת התירו, איך נקרא לזה, בחצר האחורית של הפרושים, אז בהלל, כן, האמת, לנגן לפעמים, כן, אצל זה מקרא לבך, ויש כמה שולחים בזה, מנגנים. אבל האמת, יש איזה מוזרות, אבל זה צריך להיזכר שזה לא זר לגמרי. עובדה שבמקדש זה היה. אולי זה זר, כי לא היינו עושים כן אלא בית המקדש ובהר הבית. אבל לפחות זה לא מופרך כאילו. טוב. שהוא בחינת התפעלות הנשמה על ידי השיר או כל תנועה עצמיות מכמה אופנים שונים מורכבים מחדווה ומרירות ומצוע וחיי גם לפי אופן הכוונה האלוקית שבהשגתה האלוקות דווקא. למרות שזה נשמע גם משהו רוחני כזה, כל המוזיקה ממש. רק מוזיקה שמכוונת. תראים את הביטוי, ניגונים מכוונים. תראים? ביטוי בחבד, שיש ניגונים מכוונים. יש ניגונים, יש ניגונים מכוונים. שיש עשרה ניגונים מכוונים, אולי יש יותר. שהדמורים חיברו אותם לפי הספירות. אז אני יודע אחד. אתה בטח יודע עוד. אחד זה אליה אתה ועודקה. אליה אתה. זה ניגון מכוון. מור הזקן חיבר אותו. אבו אבו, נכון, איך שכחתי. הנה שניים. זהו, מספיק, לא? מקביל, מקביל, כן. ארבו אבו זה מסתם מארבע עולמות, כן. שהוא מעורר את התפילה. כל עוד נדפק? יפה. יש הציור הקלטה כזאת. אם אני מחובה, אני דווקא מבחינה מוזיקלית, זה כאילו לא... מה שאני אפות אני זה... לא מושקע, אבל נראה לי זה... נזכך את המידות, שלא תהנה מהמוזיקה.
תהנה.
השלושה שאמרנו ועוד כמה. שתביס,
לא,
זה תוכנית
המוזיקה עצמה.
לא, ארבע בבא זה מוזיקה יפה מאוד, אני חושב גם... אני אומר חנוכת בית המדרש של ישיבת רמת גן. דיברתי עם זה? לא. חנוכת בית המדרש של ישיבת רמת גן, אז היה אווירה מאוד מיוחדת. אז היה שם כנר אייל שילוח. כנר בעל שם, מנגן מאוד יפה. אז הוא סיפר, ככה לפני שהרב ישוע עלה לדבר, אז סיפר ש... הוא ביקש מהרב ישוע שיזמין איזה ניגון. ניגון אחד שהוא ככה ינגן אותו וירטואוז, כאילו הוא ישקיע בו, ינגן אותו בצורה הכי אומנותית. והוא ככה שר, ויגח כל מיני ניגונים כאלה, והרב ישוע ביקש ארבע בבות. ככה הוא התפעל מזה, אני אמר, טיפה, לא יודע, אבל כאילו, אני יודע שדווקא הוא ביקש את זה. אז הוא, כן, אז ניגן את הרב בבבות, זה היה ככה, המיוחד. אז פה מדובר על ניגון. ניגון שמבטא, מבטא השגה אלוקית, אבל ניגון. זה מה שאני אומר, זה עבודה. ואומנם בא ומורגש בלב, שהלב מרגיש ביותר. שהרי הניגון והתנועה יוצא מעבד הלב ממש בהתפעלות, אבל בלתי ידוע אליו כלל וכלל. כן, אגב, זה דבר שחורץ פה את הקונטרס, אבל גם את מה שהוא אומר פה, זה לא מהבחירה. זה כבר מדרגה שלישית שהוא מדבר. הוא אומר, זה לא בא מהבחירה. כמו ניגון. שניגון משפיע מאוד, משפיע על הלב, אבל בלי, כביכול, בלי מודעות, בלי תחושה. אני לא חושב לעצמי באותו זמן, הפך. לגמרי בתוך הניגון. מעין זה התעוררות הלב שיש במדרגה שמתארים כאן. כמו שכתוב, ליבי ובשרי ממש ירננו. אבל אל אל חי דווקא. שהוא בחינת התפעלות עצמיות באלוקות. והיינו עיקר ההפרש בין התפעלות מורגשת שבלב, מצד הנפש הטבעית, שהוא יודע בעצמו, הוא מרגיש שמתפעל. נכון שזה לא המטרה שלו, הוא לא מחפש רק את ההתפעלות, הוא כן, העניין עצמו מעניין אותו, ולכן זה לא חיצוני. אבל זה עובר דרך הידיעה שלו, דרך המודעות שלו, אז הוא מרגיש את עצמו באותו זמן. אבל כן בוודאי, בהכרח, שבחינת אלוקות רחוק ומוסתר בזה. כי יש מי שמתפעל. יש פה איזה אני, שעומד פה ומתפעל. נתפס לאיש גדול בעצמו וכו'. עד שיעשה עיקר מן ההתפעלות ולא מן האלוקות כנעל. כנעל בהתפעלות לבשר שלא להשם כלל, רק לנעת עצמו ולהתגלות ליבו וכו'. מה שאין כן התפעלות העצמיות זה נפש האלוקית, גם שבא ומוגש בלב, אין זה התפעלות מורגשת כלל, מאחר שאינה מורגשת בעצמו כלל, עד שאינו יודע ממנה באותה שעה כלל ואינה מרגישה בעצמה. אנחנו רומז פה לשלוש מדרגות הרי, יש את ההתפעלות של הנפש הטבעית, ויש התפעלות לבשר שלו להשם כלל, יש פה התפעלות עצמיות של נפש אלוקית. אז אומר, גם התפעלות של נפש הטבעית, למרות שהמטרה היא לשם שמיים, סוף סוף העני נמצא שם. לכן הוא עלול להגיע משם למדרגה החיצונית. אגב, זה קצת הסבר שלנו בהתחלה, למה אדמור הזקן רצה דווקא שיהיו עובדי השם בנשמתם. כן, אחרי שבמיוחד אחרי שקראנו את המדרגות של עובדי השם במופעם, ואמרנו שזה, אנחנו רואים, כולי היי ואולי, זה גם מדרגות ממש, אז למה דווקא עובדי השם בנשמתם? אז עכשיו פה מסביר. בסופו של דבר, בעובדי השם בגופם, עובדי השם דרך הצד הזה הנפש הטבעית, הצד האנושי, יש פה איזו נקודה שאם לא מתקנים אותה, היא בסופו של דבר יכול ללכת ולהבליט את הצד החוויה החיצונית. והשאיפה היא, שאדם בכלל לא מרגיש את עצמו. לא מרגיש את עצמו ומאוד מרגיש. כן, זה מין, תראה את זה סטרה כזה. ודווקא, אדרמה, ככל שהוא יותר לא מרגיש את עצמו, יכול להיות שהעוצמה של הרגשה יותר גדולה. אחת הדוגמאות הזה שהוא שוכח, מה שכתוב על דוד המלך, זו דוגמה מצוינת. אני חושב שהוא מביא את הדוגמה הזאת, זה עוד לא הגענו אליה, זו אולי המדרגה הרביעית או החמישית. זה היה מחרקר בכל עוז לפני השם. ומיכל, בת שאול, אומרת לו, מה זה? לא כבוד מלכות. עכשיו, מה קרה לדוד? כפי האדמור האמצעי אפשר להסביר. הוא לא שם לב בכלל. אפשר להגיד שהוא כן שם לב והשליך את עצמו. יאללה. ברסלב, עלה. כדי התחיל לרקוד. אפשר להגיד, זה לא פשט. שהוא כאילו... לא שם לב. לא הרגיש ש... כלומר, יכול להיות שאפילו אני מסכים איתך. גם בזמן זה צריך לשמור על כבוד מלכות. ספרה נכונה. פשוט לא הרגשתי, לא שמתי לב. עוקד לפני השם. אז הוא מרגיש. כלומר, הוא לא הרגיש את עצמו. עכשיו, האם הוא לא הרגיש באותו זמן? בטח שהרגיש. רק הוא לא מלא מזה. סתם איזה מרומים היה לראות את הריקוד של דוד. לא רק הוא, בטח כל מי שהיה שם הרגיש. זה אולי סימן למצב הזה שלא מרגיש את עצמו. הוא לא חושש לכבודו. כאילו מעביר על השורה. כמו אברהם אבינו, יכבוש את חמורו. יש מעשה כזה תיאור על רבה, אני חושב שהיה לומד ולא הרגיש שהאצבע שלו נקפה, יש פח דם, עוד אחד, החלוק שלו היה בכלל בשוק תחתון או בשוק עליון, צווים כאלה, כאילו, הוא שקוע כל כך שלא שם לב ל... זה היה... המדרגה הזאת שלי, מה להביע פה. על דרך משל בן המתפעל בליבו בתשוקה אליו, מצד היותו התפעלות עצמיות וטבעיות, להרגיש בעצמו בהתפעלות, ובלתי נודעת או מבוגש כל כך, לכן התפעלות האב אליו. ושוב זה מראה שכאילו פתאום לא מדקדקים בכל מיני דברים. יש סיבה למשל, גם נגמר ממשית, במיוחד מאז שחוקקו את החוק, את הקנה כזאת, החוק שילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש, שיש בזה סברה מצד אחד. מצד שני, אני אומר, אני מקווה שהילדים שעד גיל 9 לא חוצים את הכביש, יוכלו אחר כך בגיל 18 לצאת למלחמה. אבל בכל אופן, אז מזה אפשר להוליד דין. שאם אתה רואה את הילד שלך מהצד השני של הכביש, אל תקרא לו. תעבור את הכביש, ואז תגיד לו, אם הוא לא יודע שאתה פה, כאילו. קורא את אבא, כאילו, שוכח שיש כביש. כן, אז... טוב, תניש בגיל וכו'. וכך הוא כל התפעלות עצמיות, כמו התפעלות עצמיות הנפש הטבעית, בתאווה גשמיות, שנראה בחוש שבלתי נודע לו כדי להתפעל בליבו. זה דבר נחמד מבחינת עצמיות וטבעיות, אף על פי שההתפעלות מורגשת מאוד בליבו. הוא נקרא מורגש בעצמו אדרבה, על ידי הרגשה בעצמיות בהתפעלות זו. אז האמת, אפשר לשאול עליו, אם ככה, אז מתי כן אדם מרגיש את עצמו? כאילו כשאדם עוסק באלוקות, בטבעיות, אז הוא שוכח את עצמו. עוסק בתאוות עולם הזה בטבעיות, לא כן שוכח את עצמו. אז איפה יש אנשים ש...
במדרגות החיצוניות.
בחיצוניות. כמו זה שעוסק באלוקות, לא בטבעיות. מה?
כשהוא
עוד לא שם.
בשתיים.
כשהוא מתכנן להגיע לזה, כשהוא חושב להגיע לזה.
הוא שם לב איפה הוא.
כן. אני אגיד גם שאני קצת לומד מזה, כאילו מה בעצם מפריע לנו? הוא מביא משל, גם נגינה. הוא מביא כבר שלוש דוגמאות בו, בפסקה אחת. הוא אומר, בתאוות גשמיות, לכוונה לא נגינה, אכילה, שתייה וכדומה. אדם לא חושב על עצמו. בנגינה, אדם לא חושב על עצמו. בדעת השם, כשזה נעשה באופן הראוי, לא חושב על עצמו. אז ברוך השם, כאילו, כולם לא חושבים על עצמם. כאילו, אם זו מדרגה כל כך גבוהה, אז למה נמצאת בכל המדרגות, כאילו, נכון? זה בעצם מה שאני שואל. אז התשובה שלי, שבעצם מה מפריע לו? מאיזה מדרגה הוא בורח? כי הוא אומר, בתאוות, כביכול, בתאוות גשמיות בעצם, בואי נהיה יותר חריף. בתאוות גשמיות יש איסור, יש היתר, יש מצווה. איסור, אסור. ונניח, נוסיף לאיסור גם כל משהו, מותרות, בסדר? גם זה אסור. אחד לפי התניה. אבל כל דבר שהוא היתר, שהוא בסדר, ומצווה, אז זה מותר ממש, אפילו ראוי. אז אם אדם עוסק באותו עניין, בלי להרגיש את עצמו, מצוין. כלומר, זה לא רק תיאור לסי של רוע. יכול אפילו לתאר את זה כמצב מעולה. אדם שקוע באכילת מצה, אפילו התפוח בדבש של ראש השנה, כן? משהו יותר טעים, תלוי, הולכת בטעם שלו. לא חושב, אבל אפשר להגיד, אפילו אני שומע פה איזה שבח. האם זה רק דוגמה? אולי זה דוגמה. תעבוד או תעבוד, אבל זה רק להמחיש לך, צריך התיאור, קרב את הלב, לצייר. מה זה מצב שאדם לא חושב על עצמו? אבל אולי אפילו זה לכתחילה כשזה לא נעשה, כשזה כן נעשה בצורה ראויה. בקיצור, נראה שדבר אחד מפריע לו. ישות. זה מה שמפריע לו. תעבוד גשמיות לא אכפת. לא, הוא לא אומר את זה ככה. אבל הנושא פה זה ישות. כאילו, גייבה. זה הנושא, ישועים. אם יש גאווה, זה בעיה. תגיע למקומות שאין גאווה. ואני יכול להבין לך שלפעמים אפילו בגשמיות, במובן הזה אתה בסדר. ואולי, כמו שאמרתי, אולי אפילו בחלק מהדוגמאות, אפילו ממש בסדר. זה יכול אדם כאילו הייתי אומר, זה אפילו הדרכה של דרך ארץ, שזה יהיה יותר, נגיד, יותר הרשה לעצמו להיות בתוך העניין, ובלי להסתכל יותר מדי אחורה, קדימה, ושאתה אומר, מה שצריך אתה יפה, איפה אני ואיפה זה. להיות פחות, להקצות פחות שעות למחשבה הזאת, פחות אנרגיה למחשבה הזאת. זה בעצמו כבר מאפשר לקוחות טבעיים להתגלות, מאפשר דברים להיפתח, ומילא, כשמדובר בעבודת השם, זה מאפשר לדבקות בהשם, אמיתית. אם זה לשם שמיים. כן, כן. נכון, אתה צודק. אני אומר, קורא לזה היתר, שזה לא מצווה של השולחן ארוך. כן, מחלק את היתר לשניים, חצי עבירה, חצי מצווה. מה? כן. מה זה? כן. או עבודת השם או סטרחה. נגיד, מה כתוב בתניה? אין אצלו את הניטרלי. נכון. תן הרב יש, כנראה. נכון. נכון. שם זה מפורש. בגמרא זה ברמז, כן. בין השמשות. כן. כן. וזו הכלל הגדול, וזו הכלל גדול, לכל שבהתפעלות העצמות עמוקה יותר, כמו באהבה, מרצון ותענוג היותר פנימיים, יותר לא ירגיש בה, כמו שהתבהר בעזרת השם מדרגה הדלת. אך מדרגה זו ישנה ברוב אנשים שעדיין לא הוטמעה הנפש האלוקית, ולא נתלכלכה בתאומת הגוף בתאווה זרה עד אלף בשר החיצונית כל כך. כמו שכתוב, נקי כפיים ובר לבב. מלהיות שהכוונה של המוח מאיר בלב, על זה אמר בכל ליבי דווקא, זה רשתיך. וכן קהלה שהריעו לבבי, צור לבבי וכו'. חיי גם לליבי ובשרי ירננו וכו'. והוא ההתחלת, אמיתת, העניין, לגילוי אלוקות בלב כל אחד ואחד מישראל. ועל זה נאמר על כן אלוהי בקרבי, בקרבי דווקא. ועל זה אמר גם כן כל הנשמה כהלל, מבחינת נשמה, מבחינת מוחין, וחוכמה ובינה שמתפעל בלב. כלל מדרגה ג' זה נפש הטבעית, מתפעלות נפרדת שבה מתלבש התפעלות העצמיות, זו ודאי למבין. הוא התחלת אמיתת עניין לגילוי אלוקות בלב כל אחד ואחד מישראל. שוב אומר, כמו שאמרנו במדרגה של הנפש הטבעית, זה מדרגה שאפשר לשאוף עליה. מדרגה גבוהה. אבל היא נדמה שאפשר לחלק את החמש לשלוש, כלומר לשלוש ועוד שתיים, שלוש זה בהישג יד של רוב האנשים. שתיים העליונות, גם ב... נראה שהם ככה... רק נסיים בקיצור, מה שאלנו מקודם, מה עושה את השינוי משלוש המדרגות? קודם כל יש פה שינוי בולט. שיש פה שלושה הרי סוגי אנשים, ממש מביא את זה בדוגמה מוחשית. המדרגה הראשונה זה אדם שהטבע שלו פועל, אבל בעצם לא משנה אותו. הוא קיים, שומר עליו. זה המדרגה הראשונה, פה. זה הקיום מצוות של כל אחד מישראל. מדרגה השנייה, הטבע פועל עליו ומשנה אותו. מציא אותו מהגויים לישראל, מחזיר אותו בתשובה. יותר משפיע. מדרגה השלישית זה פועל בזכות זה שהוא צדיק. כלומר, רואים כלומר, הוא היה פושע, אני אגיד את זה בצורה אחרת. הראשון הוא היה פושע ונשאר פושע. זה פושע שגם קיים מצוות. חלק מהמצוות לפחות. השני היה פושע ונהיה צדיק. בזכות ההתעוררות. ופה, ההתעוררות פועלת מה שהיא פועלת בזכות זה שהוא צדיק. הוא אומר, מה התנאי לזה? ברוב האנשים שעדיין לא הוטמעה, נפש האלוקית, או נתלכלכה בתאומת הגוף, בתאווה זרה עד אלף בשר החיצוני. אז זה קורה. שזה מאיר בלב באופן עצמי. כלומר, אצל הגרים, בעלי תשובה, אז זה תיאר את הבכי. הבכי הוא על זה בדיוק. אדם פתאום מתעורר אצלו, והוא מרגיש שקשה לו קשה לו לחוש בטבעיות את קרבת השם בגלל כל התומה. על זה הוא בוכה. בכי בעצמו הוא כן איזשהו, זה גוף, כן, המשכה של רצון, כן, ביטוי של שייכות, כן, תיקון של הטבע. מה?
זה לא רק המחשבה, כי זה בכי
בפעל. נכון. מה זה לא? אפשר כי באמת להגיד שהבכי הוא ממש אותה מדרגה כמו כשיש שמחה. אבל לפחות הבכי של שתואר שם ביום כיפור וזה, זה נראה בכי שנובע גם מזה ש... מה שכתוב עד שתצא נפשם. למה? מה יש? יש על השם לחיות. זה כל כך... הגוף כל כך התקלקל שהוא לא יכול להישאר בחיים. אין אפשרות לתקן אותו. ואם לא, אז יש בכי. הבכי הוא, זה כמו אבלות כמעט, על זה שהגוף שלו לא כזה. שהוא לא זוכר שיהיה את האור, שזה יאיר בו בטבעיות, בפשטות. זה ה... זה המדרגה השלישית. אז זה קודם חילוק פשוט. ימלא, חשבתי שזה יוצא שבחמש המדרגות בנפש הטבעית, לעומת החמש בנפש האלוקית, יש היפוך. כלומר, בעבודת השם בחמש הראשונות, הוא התחיל מהמון בחירה, ולאט לאט הבחירה התחילה גם לעורר את הטבע שלו. בהתחלה המחשבה קרה, אמרנו, זה אדם שכל הכבוד לו, הוא עושה דברים למרות שאין לו שום חשק אליהם. יש פה המון שותפות של כוח הבחירה, כוח ההחלטה שלי, כוח השכל שלי. לאט לאט הוא גם יותר ויותר מזדהה, בעצם יותר ויותר הלב משתתף. פה זה כאילו מתחיל הפוך. המדרגה הראשונה פה זה היה רק בלי בחירה. מי שהנפש האלוקית פעלה עליו שהוא עושה מצוות, אין פה בחירה בכלל. גם מי שזה גורם לו לתשובה או לגיור, פועל, זה משנה אותו, אבל בעצם עיקר השינוי לא בא בזכותו. ופה, כיוון שהוא יותר זכאי, יותר מזוכח, אז זה פועל עליו יותר. כלומר, ההתקדמות בחמש המדרגות זה כמה כוח הבחירה יותר משתתף בזה, יותר נענה לנפש האלוקית שמהירה בקרבו. זה... אלא הבחנה.